ערכין, דף כ"ט, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ח עמוד ב' במשנה למטה. המילה חרם נשמעת לנו כמו מילה מאוד מרתיעה. זה נשמע כמו משהו שבא לעמוד למישהו בדרך, להפריע למישהו. אבל כאן, במסכת שלנו, מסכת ערכין, המילה חרם יש לה משמעות מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד מיוחדת. זה פשוט מאוד מתנה. המילה חרם היא פשוט מאוד יכולה להיות מתנה. אחד יכול יום אחד להסתובב בין הנכסים שלו ולקבל פתאום התרגשות מיוחדת מהעבודה שהכהנים עושים בבית המקדש, איזה מסירות הם מתמסרים בשביל עבודת השם בתוך העניינים של הקורבנות וכל העבודה שם בבית המקדש. הוא מחליט לתת מתנה לכהנים, אז הוא לוקח איזשהו חפץ יקר שיש לו והוא מחרים אותו, מחרים את החפץ לכהנים. מגיע הביתה, מספר בהתרגשות לבני הבית שהוא החרים שעון מזהב יקר בשביל לתת לכהנים בתור הוקרה למסירות הגדולה שלהם בעבודה בבית המקדש. אומרת לו אשתו, תראה לי את השעון. רגע, זה השעון שקיבלנו את זה בירושה דורות רבים. איך אתה מוכן לתת כזה שעון עכשיו לכהנים? במשפחה שלנו יש לזה ערך מאוד מאוד מיוחד. האם אפשר עכשיו ללכת ולפדות את השעון בכסף ולהביא לכהנים כסף במקום השעון? אומרת המשנה, חרמי כהנים אין להם פדיון. אי אפשר לפדות את זה. כי הפסוק אומר, לא ימחר ולא יגאל. אלא ניתנים לכהנים. נותנים את זה לכהנים. יש כאלה לא גורסים את המילה כתרומה. בכל אופן נותנים את זה מתנה לכהנים כמו שהם. אם אדם לוקח חפץ וכדומה, והוא אומר שהחפץ הזה יהפוך להיות חרם. יש שתי סוגי חרם. יש את החרם שהזכרנו, שאדם נותן מתנה לכהנים, ויש חרם שאדם נותן מתנה לבדק הבית. חרמי כהנים וחרמי גבוה. מה הוא התכוון? אז יש בזה שתי דעות. רבי יהודה בן בתירא אומר, סתם חרמים לבדק הבית, שנאמר, כל חרם, קודש קודשים הוא להשם. אז מהמילים, קודש קודשים, לומדים שסתם חרם דעתו לשמיים. וחכמים אומרים, סתם חרם לכהנים. מאיפה המקור שלהם? שנאמר, כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. אם כן, מאוד מעניין שחכמים גם מסבירים מה הם מפרשים את הפסוק שהביא רבי יהודה בן בתירא. אם כן, למה נאמר כל חרם קודש קודשים הוא להשם? שחל חרם על קודשי קודשים ועל קודשים קלים. פלא. אדם יכול להחרים, דהיינו, להקדיש קורבן. מה פירוש להקדיש? כל אחד שרוצה להביא קורבן מקדיש את הקורבן. חידוש פה לא, הוא לוקח קורבן שכבר הקדישו אותו. הקדישו את הקורבן הזה לשם אחד מהסוגי קורבנות, לדוגמה קורבן חטאת או קורבן שלמים. והוא לוקח את הקורבן שלמים שיש לו בחצר, שזה שממתין שיקחו אותו לבית המקדש להקריב, והוא אומר, הנה, הקורבן הזה יהיה חרם לכהנים. נו, מה חרם לכהנים? זה קורבן שלמים, זה קורבן חטאת. מה פירוש תתן את זה לכהנים? אתה בעצמך צריך להקריב את זה. אתה נדרת שתקריב את זה. אז מה פירוש באמת? אבל המשנה אומרת שאפשר. המשנה אומרת שאפשר גם קודשים קלים, שזה הקורבנות בדרגה הפחות חמורה של קדושה, ובין הקודשים של קודשי קודשים, שזה בדרגה יותר חמורה של קדושה. איך זה מתבצע? אז זה מפרש את המשנה מיד. מחרים אדם את הזכות הממונית שיש לו על קודשיו. בין קודשי קודשים, בין קודשים קלים. נו, יש לו זכות ממונית, נכון? זאת אומרת, אדם שיש לו קורבן שלמים, כל זמן שהקורבן הזה קיים, בלי מום, אדם יש לו הנאה ממונית מזה. מה זאת אומרת יש לו הנאה ממונית? ניקח דוגמה. אם נאמר שהקורבן הזה ימות, יגנב, יאבד, מה בעל הבית יצטרך לעשות? בהרבה מהמקרים הוא יצטרך לקנות בהמה חדשה ולהקריב אותה קורבן. אז כל זמן שהבהמה הזאת היא חיה וקיימת, אז יש לו הנאה ממונית מהבהמה הזאת. אז ההנאה הזאת, הוא משלם את הסכום כמה שההנאה הזאת היא שווה בעיניו, מפריש את הסכום הזה, וזה הוא ייתן מתנה לכהנים או לבדק הבית. וכמובן שזה תלוי כמה הנאה יש לו מהקורבן, זה תלוי איך הוא נדר את הנדר של הקורבן. אלה מאיתנו שבקיאים בדיני הפרשת קורבן, יודעים שיש הבדל גדול בין אדם שאומר, כשהוא מתחייב להביא קורבן, הרי עליי להביא קורבן שלמים, ככה היה נוסח שהוא התנדב. כי אם הוא אומר הרי עליי, זה אומר שהוא לוקח על עצמו, על הכתפיים שלו, שהוא יהיה מחויב להביא קורבן. ואם בסוף הוא יפריש קורבן אחד, וקרה משהו לא טוב עם הקורבן הזה לפני שיקריבו אותו, מת, נאבד, נגנב, לא משנה מה, אז המפריש, המקדיש, יצטרך להביא קורבן אחר. לעומת זאת, אם אדם אומר, הרי זו קורבן, לדוגמה קורבן עולה, אז הקורבן הזה, כל זמן שהוא חי, והוא לפנינו, מקריבים אותו, אבל אם קרה לו משהו, לא צריך להביא בהמה אחרת, כי לא מוטל עכשיו על הבעל הקורבן החיוב. על כל החיוב נמצא רק באותו בהמה. וזה באמת ההבדל. אם נדר, אם הוא נדר נדר, נדר הכוונה. זאת אומרת, מה זה נדר? יש נדר ויש נדבה. כשאדם אומר הרי עליי להביא קורבן, שהוא לוקח על עצמו, לא על הקורבן אלא על עצמו, זה נקרא לשון נדר. אז אם נדר, נותן דמיהן, נותן את כל מלוא הסכום של הבהמה הזאת. והסיבה היא מאוד פשוטה למה הוא נותן את מלוא הסכום. מכיוון שהשווי שיש לו בבהמה זה כמה שהיא שווה, כי הרי אם היא תמות, הוא יצטרך לשלם את מלוא הסכום ולקנות בהמה אחרת. אז את מלוא הסכום הוא יצטרך לתת או לכהנים או לבדק הבית. והיא עם נדבה, אבל אם הקורבן הזה בא בתורת נדבה, שהוא אמר לקורבן הרי זו, עולה לדוגמה, או קורבן אחר, אז כיוון שאין לו כל כך הרבה הנאה ממונית מהבהמה הזאת, כי מה יקרה אם היא תמות? הוא לא צריך להביא בהמה אחרת, הוא לא צריך להוציא עליה כסף כבר כל כך הרבה, אז אין לו רווח ממוני ממנה. אבל מה בכל זאת הרווח הממוני שיש לו? נותן את טובתן. הוא לוקח את הטובת ההנאה שבן אדם נהנה מזה, שהוא נותן מתנה להשם, נותן מתנה לקדוש ברוך הוא. מה פירוש? אתה יכול להגיד שאין לך שום הנאה מזה שאתה הולך להביא קורבן לבית המקדש? איך אנחנו אבל מעריכים את ההנאה הזאת? פרסמים הודעה לדוגמה בעיתון, מי שמעוניין לקנות בהמה רק לצורך קורבן, ייצור קשר עם אדם פלוני. הרבה בן אדם רואה כזה מודעה, אומר, תשמע, לא כל סכום אני מוכן לתת בשביל לקחת, להקריב קורבן, כי אם כן הייתי מקריב בעצמי קורבן, הייתי הולך לקנות בהמה ומקריב אותה. אבל אם יש לי פה כרגע אפשרות במחיר מאוד זול, לקנות בהמה ולהקריב אותה קורבן, איזה זכות, עד רבה, אני שמח מאוד בשביל זה. אז יש סכום מסוים שאנשים מוכנים לשלם, למרות שהם לא תכננו להביא קורבן, אבל אם זה בא להם כל כך בזול, אז הם רצים על זה, בטח שהם יקנו קורבן. הסכום הזה, זה השווי הממוני שיש בנדבה. אומרת המשנה, איך באמת שמים? איך עושים את השומה הזאת? אדם שאומר, שור זה עולה. ואז הבן אדם לא מחויב, זה, אין לה בן אדם אחריות על השור, על הקורבן. כי הוא אמר דווקא על השור הזה שיהיה עולה, ואם השור הזה ימות, אז הבעלים לא יצטרך להביא קורבן אחר. איך אנחנו יודעים כמה הטובת הנאה שיש לבעלים מהשור הזה? עומדין כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להעלותו עולה, אף על פי שאינו רשאי. כמו שהסברנו קודם, שמים, עומדים, כמה כסף האדם מוכן לשלם, לקנות בהמה, קורבן, אפילו שהוא לא מחויב להביא קורבן, אבל אם מציעים לו מחיר כזה זול, אז הוא בטוח ילך על זה ויקריב את הקורבן. סכום כזה שמאדם מוכן לשלם, כשהוא לא תכנן להביא קורבן, הוא לא חייב להביא קורבן, אבל כמביאים לו סכום כל כך נמוך, הוא מוכן, הוא רוצה והוא שמח על סכום כזה להביא קורבן, זה הסכום שהאדם התנדב להביא בתורת חרם. אומרת המשנה, הבכור, אדם שנולד לו ולד ראשון לאמו, בבהמה טהורה, לדוגמה פרה שנולד לו ולד ראשון, או כבשה שנולד לוולד ראשון, או עיזה שנולד לוולד ראשון, בן תם, בן בעל מום, מחרימין אותו. אפשר לנדור עליו נדר של חרם. וכיצד פודין אותו? איך באמת אפשר לפדות את הבכור, לתת את ה... כמה כסף צריך לתת באמת לכהן או לבדק הבית בתור התורת חרם שהחרימו את הבכור הזה. עומדין, כמה אדם רוצה ליתן בבכור זה, לתנו לבן ביתו או לבן אחותו. אנחנו עומדים, כמה בן אדם מוכן לשלם? בן אדם שיש לו איזה קרוב משפחה, או שזה בן ביתו, דיינו נכד שלו, או שזה בן אחותו, דיינו אחיין שלו, שהוא כהן. והקרוב משפחה מאוד רוצה שיביאו את המתנת כהונה הזאת, את הבכור, יביאו את זה לקרוב משפחה שלו. אז הוא מוכן לשלם לאותו חקלאי סכום של כסף, נכון, אתה הולך לתת את הבכור הזה לכהן, תן את זה דווקא לקרוב משפחה שלי. כמה כסף בן אדם מוכן לשלם על דבר כזה? זה השווי של הבכור, טובת הנאה של בכור, וזה מה שנותנים לכהן או לבדק הבית, שאדם נדר חרם בכור. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שחרמי כהנים, אדם נדר על חפץ מסוים שהוא רוצה לתת את זה מתנה לכהנים בתורת חרם, הוא לא יכול עכשיו ללכת לפדות את זה בכסף ולהשאיר את החפץ אצלו, אלא נותנים את החפץ כמו שהוא לכהן. מביאה הגמרא על זה ברייתא. תנו רבנן, חרמי כהנים אין להם פדיון, ונותנים לכהן כמות שהם. חרמים, אם אדם החרים חפץ מסוים לכהנים, כל זמן שהן בבית בעלים, הרי הן כהקדש לכל דבריהן. כל זמן שעדיין לא הביאו את אותו חפץ לכהן, זה נקרא כמו הקדש. אם אדם למשל נהנה מזה, הוא נחשב כמו אדם שמועל בהקדש, נהנה מן ההקדש, והוא חייב בדיני מעילה. שנאמר, כל חרם קודש קודשים הוא להשם. כל חרם קודש קודשים הוא להשם, ככה הגרסה של הפסוק. כאן אנחנו לא לומדים מהמילים קודש קודשים, כי עם המילים האלה כבר למדנו לימוד אחר במשנה. כאן אנחנו לומדים מהמילה להשם. כל חרם, קודש קודשים הוא להשם. הוא עדיין יש לו קדושה, כל זמן שלא הביא את זה לכהן, הוא עדיין להשם, מועלים בו כמו שמועלים בקודשי השם. אבל ברגע שנתנן לכהן, הוא לקח את החפץ, הביא את זה כבר לכהן במתנה, אז מה, הכהן עכשיו יהיה אסור לו ליהנות מהחפץ? ודאי שמותר לו ליהנות מאותו חפץ. הרי אין לכל דבריהם כחולין שנאמר, כתוב, הפסוק מדבר לאהרון ולזרעו. אתם שומעים? אומרת התורה לאהרון ולזרעו אחריו, כל חרם בישראל לך יהיה, לך. זאת אומרת, אתה יכול ליהנות מזה ברגע שקיבלת מתנה מעם ישראל בתורת חרם. למדנו במשנה, מה הדין אדם שנדר נדר, שהוא רוצה לתת חפץ מסוים שיהפוך להיות חרם. הוא לא פירש, אבל איזה חרם תגיד לי? האם זה חרם לכהנים או שזה חרם לגבוה לבדק הבית? הוא לא פירש. אז רבי יהודה בן בטרה אומר, סתם חרמים לבדק הבית. חכמים חולקים עליו, הם אומרים שסתם חרמים לכהנים. וראינו במשנה דבר פלא. חכמים הביאו את המקור לדרשה שהם דורשים, מאיפה הם יודעים שסתם חרם לכהנים, הביאו פסוק. כל חרם, הביאו פסוק, כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, לכהן. ובהמשך מיד חכמים מתייחסים לפסוק שהביא רבי יהודה בן בטרה, ולא מהססים, מהר מסבירים אותו גם כן, יש להם ללמוד גם מהפסוק של רבי יהודה בן בטרה. מה הם לומדים מהפסוק שהוא הביא כל חרם קודש קודשים מול השם? לומר שאפשר להקדיש גם קורבנות בתורת חרם. יפה מאוד. אומרת הגמרא, בישלמה רבנן, כדי כמפרשי, טעם היו. מפרשים את הטעם שלהם, מאיפה אנחנו יודעים שסתם חרם לכהנים, כי כתוב כשדה החרם לכהן, וטעם עד רבי יהודה בן בטרה, מה שכתוב כל חרם קודש קודשים, הם לומדים מזה שהחרם חל אפילו על קורבנות. יפה מאוד. אלא רבי יהודה בן בטרה, הוא באמת מביא טעם לשיטה שלו מהפסוק שכל חרם קודש קודשים. דיינו קודש קודשים שזה הופך להיות כמו קורבן, שזה רק לגבוה. סתם חרם זה לבדק הבית. אבל מה רבי יהודה בן בטרה יסביר? מה בא ללמד הפסוק שהביאו חכמים? היי, כשדה החרם לכהן, שמזה הטעם של חכמים, מה יעביד לי? מה ילמד מזה רבי יהודה בן בטרה? נהג מראה, מבעי לילי כדתניה. הוא לומד מזה דבר נפלא מהברייטה, מה שנלמד בברייטה. פסוק אומר, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. מה התלמוד לומר? מה זה בא ללמד הפסוק הזה? אלא, מניין לכהן שהקדיש, כהן שהיה לו שדה של חרם, הוא הלך והקדיש את זה לבדק הבית. הכהן הולך ומקדיש שדה לבדק הבית. הוא הקדיש שדה חרמו. הוא קיבל שדה מישראל, שישראל החרים שדה מסוימת לכהן. כהן קיבל את זה והוא מקדיש את אותו שדה. שלא יאמר אותו כהן, הועיל ואם אני לא אפדה את השדה הזאת. יוצא לכהנים. הרי יגיע שנת יובל, השדה הזאת מתחלקת לכהנים של אותו משמר. נו, והרי תחת ידי. עכשיו יש לי זכות בשדה הזאת. תה שלי, אז אני אשאיר את זה כבר אצלי. במילא השדה הזאת, גם בשנת יובל, תהיה מיועדת לכהנים. סתם ככה היא מיועדת לכהנים אחרים, לא לכהן הזה. כי זה מיועד דווקא לכהנים שעובדים באותו שבוע שנכנס יובל, אלה שעובדים בדיוק באותו שבוע. בבית המקדש הם אלה שיקבלו את השדה הזאת. הוא אומר לעצמו, אני הרי גם כהן, אז בוא אני אשאיר את זה כבר אצלי. ודין הוא, אפשר ללמוד את זה גם מקל וחומר, אומר אותו כהן. בשל אחרים אני זוכה, אם אני אחד מהכהנים של המשמר שפגע בו יובל, הרי זה יכול להיות. אחרי הכל אני כהן, וגם אני פעם בעובד שבוע בבית המקדש, הרי היה 24 משמרות שהיו עובדים בבית המקדש, וכל שבוע עבדו משמר אחד של כהנים. וגם אני מפעם לפעם קוראים לי לעבוד לבית המקדש, כי הגיע המשמר שלי לעבוד שם. יכול להיות שאני אעבוד בבית המקדש בדיוק בשנת יובל, בתחילת שנת יובל, ואז אני זוכה באותם השדות. אז אם כן, אני זוכה בשדות של אחרים, ושל עצמי לא כל שכן שאני יכול לזכות, אפילו שאני לא במשמר שפוגע ביובל. ככה היינו חושבים שהכהן יכול לומר, כדי שלא יהיה לו את הטעות הזאת, תלמוד לומר, כתוב לגבי אדם שהקדיש שדה אחוזה שנמצאת אצלו בירושה מאבותיו ואבות אבותיו, דורי דורות, עד אותו דור שעלה לארץ ישראל מיושע בן נון. הפסוק שם אומר שאם הבן אדם הקדיש את השדה והוא לא פדע אותו עד שנת היובל, כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. זה נראה כאילו שלמדים למקרה שהזכרנו שאדם הקדיש שדה אחוזה והוא לא פדע אותו עד היובל, למדים משהו משדה החרם. משדה שאדם החרים לכהנים. מה אנחנו למדים משדה החרם לשדה אחוזה? וכי מה למדנו לשדה אחוזה משדה חרם מעתה שלא ידענו עד עתה? הרי זה, הדין של שדה חרם, בא ללמד. הוא בא ללמד על שדה אחוזה. אבל, ונמצא בסוף שהוא למד, הוא עצמו למד דין משדה אחוזה. מה הוא למד בשדה אחוזה? מקיש שדה חרמו לשדה אחוזה של ישראל. שים מקש בין שדה חרם של כהן לשדה אחוזה של ישראל. מה שדה אחוזה של ישראל כשמגיע שנת יובל? אם אדם מקדיש שדה אחוזה לבדק הבית והוא לא פדע את זה עד שנת יובל, מגיע שנת יובל, יוצא מתחת ידו ומתחלקת לכהנים. אותו דבר רב שדה חרמו של כהן, כשמגיע שנת יובל, יוצא מתחת ידו ומתחלקת לאחיו הכהנים. ואידך, לפי דעת חכמים, אדם כהן שהקדיש חרם, מאיפה הם יודעים שזה יצא מידו והתחלק לשאר הכהנים? אומרת הגמרא, הרי הם לומדים מהפסוק, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, שסתם חרם זה לכהנים. אומרת הגמרא, מחרם החרם, הם לומדים את זה מההי. ואידך, רבי יהודה בן בתירא, מה הוא לומד מההי? חרם, החרם לא משמלי. הוא הבין שהתורה משתמשת בכזה סוג נוסח שמוסיפים היי, גם אם אפשר להשמיט את ה-A והפסוק יהיה מובן אותו דבר, כנראה דיברה התורה כלשון בני אדם. כמו שאנשים רגילים לדבר, אנשים רגילים לומר כשדה החרם. שואלת הגמרא, ורבי יהודה בן בתירא, שמזה שהפסוק אומר כל חרם קודש קודשים, מכל חרם קודש קודשים הוא לומד שאדם שמקדיש חרם, בתורת חרם והוא לא מפרש למי זה, אוטומטי זה קודש קודשים, דהיינו שזה הולך לבדק הבית. אז אם כן, חכמים מהפסוק של כל חרם קודש קודשים לומדים שאדם יכול אפילו להחרים קורבנות, אבל רבי יהודה מבית הרש"י הפסוק הזה לא מיותר אצלו, כי הוא לומד מזה את עיקר הדין שסתם חרם לבדק הבית. אם כן, דחל על קודשי קודשים ועל קודשי קלים, מנהלי, מאיפה הוא יודע שחרם חל גם על קורבנות? מתרצת הגמרא, סבר לי, הוא לומד מהפסוק הזה כרבי ישמעאל. מהפסוקים, הוא לומד מהפסוקים של רבי ישמעאל. בהמשך, בסוף העמוד, אנחנו נלמד משנה, שרבי ישמעאל לומד מפסוק אחר את העניין הזה, שאפשר אפילו להקדיש קורבנות בתורת חרם. אז לכן, הוא לא צריך דווקא ללמוד מהפסוק הזה. אמר רב, מה ההלכה למעשה? אדם שהקדיש חפץ מסוים בתורת חרם, והוא לא פירש אם זה לכהנים או לבדק הבית, אז למי באמת זה יהיה? יש בזה הרי מחלוקת. הלכה, כי רבי יהודה בן בטרה, שסתם חרם זה לבדק הבית. שואלת הגמרא, ורב שביק רבנן, שהם הרבים, ועביד כרבי יהודה בן בטרה, והוא עוזב את רבנן והולך כמו דת יחיד של רבי יהודה בן בטרה, איך יכול להיות? עונה הגמרא, ברייתא איפכא תניא. יש ברייתא שמביאה את הדעות הפוך, ויוצא שהוא פסק כמו חכמים לפי זה. שואלת הגמרא, שביק מתניתין ועביד כברייתא? מה, אתה רוצה להגיד שרב עוזב את הגרסה של המשנה שהיא הרבה יותר מדויקת, והוא לומד לפי הגרסה של הברייתא שהיא פחות מדויקת בדרך כלל, אפילו ששם זה דעת חכמים, אבל מסתבר יותר שהמשנה שלנו יותר מדויקת, אז אם כן זה רק דעתו של רבי יהודה בן בטרה, איך הוא פוסק כמו דעת יחיד? עונה הגמרא, רב מתניתין נמי איפכא תני. רב גם את המשנה למד את השיטות הפוך, ויוצא שלפי איך שהוא לומד הוא פוסק כמו חכמים. לפי איך שאנחנו גורסים זה יוצא רבי יהודה בן בטרה, אבל באמת לפי איך שהוא גורס במשנה זה יוצא לפי דעת חכמים. הגמרא הבינה שהוא שינה את הגרסה של המשנה בעקבות מה שהוא למד בברייתא, כי הוא ראה בברייתא שהדעות הפוכות, אז הוא גם שינה את הגרסה במשנה. אז זה שואלת הגמרא, מי חזי דאפחית מתניתין מקמי ברייתא? מה ראית להפוך את הגרסה במשנה כי ראית ברייתא שהדעות הפוכות? נפיח ברייתא מקמי מתניתין, אדרבה, תשנה את הגרסה שלמדת בברייתא בעקבות הגרסה שכתובה במשנה שיותר מדויקת. אומרת הגמרא, לא, הסיבה שהוא למד במשנה את הדעות הפוך, זה לא בגלל שהוא הפך את הדעות במשנה בעקבות הברייתא, אלא רב גמרי גמיר. הוא כך למד את הלימוד הזה במסורת מרבותיו דור אחר דור, ככה הם למדו את המשנה. זה הגרסה שלו במשנה, ולפי זה יוצא שהוא פסק כמו חכמים. אבל לפי איך שהגרסה שלנו במשנה זה יוצא רבי יהודה בן בטרה, אבל הוא לא פוסק כמו דעת יחיד, לא פוסק כמו הרבים, כי לדעתו זה הרבים. שאלת הגמרא היא, הכי שהדעות הפוכות אצלו, אז למה הוא באמת אומר הלכה כרבי יהודה בן בטרה? הרי אצלו זה חכמים, אז שיומר הלכה כחכמים, ואז ישאלו אותו, תגיד, אבל איזה חכמים? הוא יגיד, הנה, כמו חכמים במשנה שלי. כי אני שואל את השאלה, מה, כרבי יהודה בן בטרה? כרבנן מבא אלי, שיגיד הלכה כרבנן, כי הרי לפי המשנה שלו, הוא בעצם פוסק כמו רבנן. עונה הגמרא, אחי כאמר, זה מה שהוא התכוון לומר להם רב. אני באמת אומר הלכה כחכמים, אבל למה ידע פחיתו ותניתו? לפי איך שאתם לומדים הפוך במשנה, שמה שאצלי כתוב בדעת חכמים, אתם לומדים את זה ברבי יהודה בן בטרה, אני לא אבלבל אתכם. נגיד לכם הלכה כרבי יהודה בן בטרה, אבל בעצם אני פוסק כמו חכמים. מספרת הגמרא, הוא גברא דאחרימינו לנכסי בפומבדיטה. היה איזה אחד בעיר פומבדיטה, שנדר בתורת חרם את הנכסים שלו. עתה לקמי דרב יהודה. שאל את רב יהודה, מה עכשיו עושים? אמר לי, יש לי בשבילך עצה מאוד מאוד פשוטה. שקול ארבעה זוזי, קח ארבע מטבעות של זוז, ואכיל עליו, תחלל עליהם את הדין של חרם, ושדין הוא בנערה, ולהשתרו לך. תקח את המטבעות האלה, תזרוק אותם בנער, ואז כל הנכסים שלך יהיו מותרים בשבילך. רגע, אפשר לפדות חרם? תלוי איזה חרם. אם זה חרם של כהנים, אומר פסוק, לא ימחר ולא יגאל, אי אפשר לפדות. אם זה חרם של בדק הבית, אפשר כן. מזה שהוא אמר לו שהוא יכול לפדות, על מה כסבר, כמו דעת רב, שסתם חרמים לבדק הבית. אומרת הגמרא, זה שאנחנו רואים שהספיק לפדות בארבע זוז, מה הוא מפומבדיטה עשה? הוא הקדיש את נכסיו. זה הרבה מאוד שווי, זה שווי של הרבה מאוד כסף. וכמה הוא פדה את זה בסך הכל בארבע זוז? כמען, כשמואל דאמר, הקדש שווה מנה. דמי יש לו הקדש בשווי של מנה, 100 דינרים, שחיללו על שווה פרוטה. ממש קצת, מחולל. אמר דאמר שמואל שחיללו. מתי שמואל אומר שאם אדם פדה הקדש ששווה הרבה כסף על פרוטה אחת, באמת הפדיון חל, זה מדובר בדיעבד, שחיללו דיעבד. אבל לכתחילה שהרב ייתן לאדם עצה שילך ויחלל ויפדה על מטבע קטן את כל ההקדש שהוא הקדיש, מי אמר? וכי על זה אומר שמואל. אומרת הגמרא, הנה מילה, מתי אומר שמואל שלכתחילה לא פודים על מעט כסף את כל ההקדש ששווה הרבה כסף? בזמן שבית המקדש קיים, דאיקה פסידה. בזמן שבית המקדש קיים, אדם הקדיש את כל נכסיו לבדק הבית, אז אם הוא יפדה את זה בקצת כסף, אז בדק הבית יפסידו. כי בהקדש הוא הקדיש הרבה מאוד נכסים, ואם הוא יפדה את זה במעט כסף, אז הוא רק יצטרך לתת לבדק הבית מעט כסף, אז פה אומרים שזה רק מועיל בדיעבד. אבל בזמן הזה, שבכל מקרה בית המקדש לצערנו כרגע עדיין לא קיים, אז אפילו לכתחילה גם כן אפשר, אם אדם עשה את הטעות הזאת והקדיש את נכסיו לבדק הבית, כי היום ממילא אי אפשר להקדיש את הנכסים לבדק הבית, כי הרי בית מקדש לא קיים, אז לכתחילה הוא יכול לבדות את זה במעט כסף. שואלת הגמרא, אחי, אם אפשר לבדות במעט כסף, למה הוא יעץ לו לבדות את זה בארבע זוז? אפילו פרוטה נמי, תגיד לו שיחלה את זה בפרוטה, ונגמר הסיפור, זה מטבע ממש קטן. עונה הגמרא, פרסום מילתא, רוצה לפרסם, שנכון, כולם שמעו שהוא יקדיש את כל הנכסים שלו לבדק הבית. שימרו אותו אחרי זה משתמש בנכסים האלה, אז הם יטעו לומר שאפשר, אדם שיקדיש נכסים, ליהנות ממה שהוא יקדיש. אז לכן הוא רצה שההוא יפדה את זה בארבע זוזים, שזה סכום יותר משמעותי, כדי שזה יתפרסם שהוא פדה בחזרה את כל ההקדש, ולכן מותר לו להשתמש, ואנשים לא יטעו שהוא משתמש בלי לפדות. עכשיו הגמרא מביאה דעה שחולקת. אמר אולה, יווי הטם, אם אני בעצמי הייתי שם, בפומבדיטה, בכל הסיפור שההוא החרים את הנכסים, והוא בא לפדות את זה בכסף, אבל יאיבנה כולה לכהנים, הייתי אומר, אין פה שום אפשרות לפדות את כל מה שאתה החרמת. כל זה צריך לתת מתנה לכהנים. אלמה כסבר, אולה, סתם חרמים לכהנים. רואים פה שאולה סובר שאדם שומר חרם סתם, אז זה לא לבדק הבית אלא לכהנים, וכהנים אי אפשר הרי לפדות, וכהנים קיימים גם בזמן שבית המקדש לא קיים, אז לכן פשוט מאוד נותנים את זה לכהנים ולא פודים את זה. שואלת הגמרא קושיה מייטבי, קושיה מברייטה. אין עבד עברי נוהג, אין אפשרות למכור. אדם לא יכול למכור את עצמו להיות עבד עברי. מה שהפרשה, פרשת משפטים מובא, אדם שיכול למכור את עצמו להיות עבד עברי לשש שנים, הדין הזה לא נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. רק בשנים שנוהג בהם דין יובל. היום בזמננו, כשבית המקדש לא קיים, ולא כל עם ישראל נמצאים בארץ ישראל, אנחנו אמנם סופרים שנות שמיטה, אבל יובל אנחנו לא שומרים. למה לא שומרים שנת יובל? אנחנו אפילו לא יודעים מתי זה יובל. מכיוון, אולי אם אלה שיבדקו ויעשו את כל החשבונות, אולי הם יכולים לדעת לפי זה מה היה צריך להיות שנת יובל, אבל בכל מקרה אנחנו לא יודעים מתי זה שנת יובל, למה באמת? למה אנחנו לא שומרים על היובל? כי בשביל שאנחנו נשמור שנת יובל, צריך שכל 12 השבטים יהיו בארץ ישראל, והיום הם לא נמצאים בארץ ישראל, אבל בזמן הזה לא נוהג גם דין של עבד עברי. מה הקשר? זאת אומרת, מאיפה אנחנו יודעים שדין עבד עברי נוהג רק מתי שהיובל נוהג, שנאמר לגבי עבד עברי, עד שנת היובל יעבוד דימך. אז רואים שזה עניין שקשור ליובל, העניין של עבד עברי. דבר נוסף, ואין שדה, הגרסה פה אחוזה, שדה אחוזה, נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. זאת אומרת, אדם שיש לו שדה אחוזה, שהוא קיבל אותה בירושה דורי דורות, עד הדור שעלה עם יהושע בן נון לכבוש את הארץ, כשהוא מוכר את השדה, אז הקונה חייב לאפשר למוכר לפדות את השדה. זאת אומרת, אם המוכר מכר שדה לאיזשהו אחד, והוא אומר לו, תשמע, אני רוצה למכור לך שדה. והוא משלם לו סכום של כסף. כמובן שהקונה לא ישלם הרבה כסף. הוא אומר, אני הרי יודע שמגיע שנת יובל, אז כל השדות חוזרים לבעליהם, אז אני לא אשלם לך את כל הכסף, אני אשלם לך כמו שכירות עד שנת היובל. לא בסדר. משלם לו את הסכום, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, מגיע, באמת לא בטוח, שנה, שנתיים, נראה בעזרת השם בהמשך, אחרי כמה זמן אפשר לפדות את השדה, לא משנה. בכל אופן, בזמן שאפשר לפדות את השדה, מגיע הבעלים, הוא אומר לו, אני עכשיו רוצה לפדות את השדה ממך בחזרה. אז בזמן שהיובל נוהג, כמו שמיד נראה, הקונה מחויב לאפשר לבעלים לפדות את השדה. אבל זה אינה נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג, שנאמר, כתוב לגבי אדם שמוכר שדה אחוזה ויצא ביובל, ושב לאחוזתו, אז רואים שזה דבר שנוגע דווקא לעניין היובל. אין הדין של אדם שמוכר בית מבתי ערי חומה. אדם שמוכר בית בעיר שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון. אז הדין הוא שבשנה הראשונה שהוא מכר את הבית, הוא יכול לפדות את הבית בחזרה, לקנות אותה בחזרה, בעל כורחו של הקונה. אז הדין הזה לא נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, שנאמר, כתוב לגבי בתים שלא נגאלו בשנה הראשונה, מאז שמכרו אותם, לא יצא ביובל. אז רואים שזה קשור לעניין יובל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אין שדה חרמים נוהג, אדם שרוצה להקדיש שדה, לעשות אותו חרם, הוא לא יכול לעשות את זה, אלא בזמן שהיובל נוהג. אבל בזמן שאין היובל נוהג, אם אדם מקדיש שדה והופך אותו לחרם, הוא לא נהיה חרם, אלא הוא נשאר חולין. שנאמר, כתוב לגבי אדם שהקדיש שדה אחוזה, והיה השדה בצאתו ביובל, קודש להשם, נו, אז זה שדה אחוזה. מה זה קשור לחרם? התורה כותבת שם כשדה החרם. זאת אומרת ששדה החרם דומה לשדה אחוזה. כמו ששדה אחוזה אי אפשר, אין את הדינים של שדה אחוזה אלא בזמן שהיובל נוהג, ככה גם הדין של שדה חרם. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין הדין שגר תושב נוהג, אין הדין של גר תושב. גר תושב זה אדם שלא מתגייר להיות יהודי, אלא הוא התגייר בזה שהוא מקבל על עצמו להפסיק לעבוד עבודה זרה, יש מצווה להחיות אותו. אז הדין הזה אינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. מאיפה המקור לזה? אמר רב ביבי, מה הייתה? מה? עתיה טוב טוב, לומדים גזרה שווה. כתיב הכה, בעבד עברי, פסוק אומר, כי טוב לא ימח. יהודי שקונה עבד עברי, חייב שהעבד עברי ירגיש טוב עם האדון שלו. וכתיב התם, כתוב גם כן לגבי גר תושב, בטוב לו, לא תוננו, אל תצער אותו. אז לומדים שכמו שדין עבד עברי נוהג רק בזמן שהיובל נוהג, ככה גם הדין הזה של גר תושב נוהג רק בזמן שהיובל נוהג. אבל על כל פנים, אחד מהרשימה פה זה היה חרם. אמרנו שחרם נוהג רק בזמן שנוהג היובל, אבל ההוא שהקדיש את הנכסים שלו בפומבדיטה, זה לא היה בזמן שהיובל נוהג, אז למה בכלל הוא היה צריך לבדות את הנכסים שלו? עונה הגמרא לא קשיא. מה שאנחנו אומרים שלא נוהג דין של חרם בזמן שאין דין של יובל במקרקעי, בקרקעות. אבל מה שכתוב, מה שראינו פה, מציאות שאדם החרים את נכסיו, שיש לזה כן דין של חרם, אפילו שזה לא בזמן שהיובל נוהג, זה מדובר במטלטלי. שואלת הגמרא, מה, הסיפור של פומבדיטה? והמעשה דה פומבדיטה, שהוא החרים את נכסיו, זה משמע במקרקעי נמי אהבה, זה משמע שהוא גם הקדיש את הקרקעות שלו, כי הוא אמר שהגמרא אמרה שהוא הקדיש את נכסיו, נכסיו זה לכאורה, הכוונה גם קרקעות. עונה הגמרא, נכון, אבל מקרקעי דה חוץ על הארץ, בחוץ לארץ הרי לא נוהג דין יובל. אז הקרקעות של חוץ על הארץ כמטלטלי דה ארץ ישראל דמי, זה דומה למטלטלין של ארץ ישראל, ולכן כן נוהג בזה דין של חרם גם בזמן שאין דין של יובל. אומרת המשנה, רבי ישמעאל אומר, כתוב אחד אומר לגבי בכור, תקדיש להקדיש את הבכור. כתוב אחד אומר לגבי בכור, לא יקדיש. מה יוצא? אי אפשר לומר תקדיש, שהרי כבר נאמר לא יקדיש. וגם הפוך, אי אפשר לומר לא יקדיש, הרי כבר נאמר תקדיש. כיצד? נו, אז הרי מה באמת הפתרון פה בסתירה בין הפסוקים? מקדישו, כיצד? מקדישו, אתה הקדש עילוי. מקדישו, אתה הקדש עילוי. זאת אומרת, אתה יכול להקדיש את הבכור עילוי, הכוונה לשוויו, שאתה מוכן לשלם את השווי של הבכור, אבל הבכור עצמו אתה לא מקדיש אותו, ואתה מקדישו הקדש למזבח. אתה לא יכול להקדיש את הבכור, אם למשל אתה צריך להביא עכשיו קורבן פסח, ויש לך כבש שנולד פטר רחם, אתה לא יכול להפוך אותו לקורבן פסח לדוגמה. אבל אתה יכול לקחת את הבכור הזה ולהגיד שכמה שהבכור הזה שווה, אתה רוצה להחרים. טוב, כשאתה אומר על הבכור הזה שאתה רוצה שהוא יהיה חרם, אתה מגדיש אותו לחרם, אז כמה ששווה הבכור לפי טובת הנאה, אתה נותן לבדק הבית או לכהנים, תלוי מה זה סתם חרמים. שואלת הגמרא ורבנן, שהם במשנה הקודמת למדו שחרם אפשר להחרים אפילו קורבנות. מאיפה הם לומדים את זה? יש כתוב, כל חרם קודש קודשים הוא להשם. זאת אומרת שאפילו קודש קודשים אפשר להחרים, אפילו קורבנות אפשר להחרים. אז אם כן, מאיפה, מה הם ילמדו מהפסוק של תקדיש ולא יקדיש, שמזה לומד רבי ישמעאל את הדין שהם למדו ממה שכתוב כל חרם קודש קודשים. אז ככה, מה שכתוב אל תקדיש מבעלי ללאו, שיש מצוות לא תעשה להקדיש בחור. ומה שכתוב תקדיש כן לגבי בחור, מבעלי לקדתניה, הם לומדים את זה, את הדין של הברייתא הבא. מניין לנולד בחור בעדרו, אדם שנולד לו בעדר, בהמת בחור, שמצווה להקדישו, אפילו שהבחור הזה קדוש גם בלי שמקדישים אותו, יש מצווה מיוחדת לומר הרי זה בחור. שנאמר הזכר תקדיש. זה מה שהם לומדים מהפסוק הזה. ורבי ישמעאל, שהוא לומד מהפסוקים האלה, שאפשר להקדיש לשווי גם בחור, אז אם כן, למה הוא לא לומד את הלימוד הזה? אז הוא אומר, היא לא מקדיש לי, לא קדוש, ואם אני לא אקדיש את הבכור, לא יהיה בו קדושת בכור. הרי קדושתו מרחם אהבה. קדושה שלו זה מאז שהוא נולד. וכיוון דכי לא מקדיש לי קדוש, לא צריך להקדוש. כיוון שגם בלי שיקדישו אותו הוא קדוש, לא צריך להקדיש אותו. לכן הפסוק הזה שכתוב, תקדיש, לפי דעתו של רבי ישמעאל, לא צריך את הלימוד שרבנן למדו שיש מצווה להקדיש את הבכור, אלא פשוט לא צריך להקדיש את הבכור. הדרן הלך, שעה טובה מוצלחת, פרק השמיני, פרק המקדיש שדהו. כשאנחנו עוברים עכשיו לפרק התשיעי, פרק האחרון במסכת ערכין, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, הפרק הזה עוסק בנושא בפני עצמו. עוסק פה בענייני נדלן, נכסי דלא ניידי, נכסים, אדם רוצה לקנות, למכור נכסים. אז בזמן שנוהג יובל ועם ישראל נמצאים על אדמתם והכל, ואנשים יש להם שדות שהם קיבלו בירושה, קיבלו בנחלה, כל שבט ושבט הנחלה שלו, אז אדם שיש לו שדה אחוזה, אדם שיש לו בית במקום מוקף חומה, או בתי החצרים, עיר שאין בה חומה, יש הלכות מיוחדות, מה נוהג באותם המחירות שהוא מוכר. אז ככה, כל הפרק הזה עוסק באדם שמוכר, או אדם שפודה בחזרה, קונה בחזרה את משהו מחר, שדה אחוזה, או בתים. עכשיו, הדינים ככה, באופן כללי, ההבדלים הם כאלה. אדם שמוכר בית, בעיר שמוקפת חומה ממות ישוע בן נון, אז הוא יכול לפדות את הבית, לקנות אותו בחזרה עד שנה. אם הוא לא פדה את זה עד שנה, הפסיד את הבית. אדם שמחר שדה, שקיבל אותו בירושה, אז הוא לא יכול לבדות את השדה מיד אחרי שהוא מחר את השדה, הוא חייב להשאיר את זה, כמו שמיד נראה במשנה, הוא חייב להשאיר את זה אצל הקונה לפחות שנתיים, אבל אחרי שנתיים, עד היובל, הוא יכול כן לבדות את השדה, מתכזז במחיר, ואם עד שנת היובל הוא לא פדע את השדה, אז בשנת יובל זה חוזר למוכר. הדבר השלישי זה, בתי חצרים, אדם שמוכר בית בעיר לא מוקפת חומה. אז הדין הוא שהוא יכול לפדות את זה, אם הוא לא פדה את השדה אחרי שנה, מגיע שנת יובל, בכל מקרה חוזר חזרה אליו. זה פחות או יותר בקצרה, ההבדל בין שדה אחוזה, בית בעיר חומה, לבין בית לא בעיר חומה אלא חצרים. אומרת המשנה, מוכר את שדהו, אדם שמוכר שדה אחוזה, בשעת היובל, זה לא הכוונה בשנת יובל, אלא בשעת היובל, דיינו בשעה שהיובל נוהג בו, בזמן שישראל על אדמתם, ונוהג דיני יובלות. אינו מותר לגאול את השדה בעל כורחו של הקונה, ברגע שמותר למענם לגאול, הוא יכול להכריח את הקונה להחזיר לו את השדה, והוא משלם לו את הסכום לפי מה שנשאר, ביחס למה שהוא קיבל. זאת אומרת, לדוגמה, הוא מכר שדה לעשר שנים לפני היובל, שנת יובל זה אמור לחזור, אז הוא מכר את השדה לעשר שנים, מכר את זה ב-1,000 דינרים, הוא היה שם 5 שנים, אז 500 דינרים הוא פודה את השדה. אבל אינו מותר לגאול פחות מ2 שנים, חייב להשאיר את זה אצל הקונה לפחות 2. שנאמר, הפסוק אומר, במספר 2 תבואות תמכור לך. זאת אומרת, 2 אתה חייב להשאיר את זה אצל הקונה, אתה לא יכול לפדות את זה ממנו. אם 2 האלה הייתה השנה שנת שידפון, הייתה רוח מזרחית, שהיא ממש מרוקנת את הזרעים, או וירקון, שנה שהתבואה ניתה צהובה מרוב חום, מרוב יובש, או שנת שביעית שאי אפשר לעבוד בשדה, אינה עולה מן המניין, זה לא חלק מהשני תבואות, צריך שנתיים, שנים של תבואה, שני תבואות, שנים שאפשר לזרוע תבואות. אבל נרה, אם הקונה חרש את השדה, אבל הוא לא זרע, או הובירה, הוא אפילו לא חרש, עולה לו מן המניין, זה הבעיה שלו, מה, למה לא זרעת, למה לא חרשת? אז זה כן נקרא שני תבואות. רבי אליעזר אומר, מחרה לו לפני ראש השנה, והיא מלאה פירות. אם כשהוא מחר את השדה, לפני ראש השנה היא הייתה מלאה בפירות, הרי זה אוכל ממנה שלוש תבואות בשתי שנים. אז הקונה הרוויח שבשנתיים הוא אוכל שלוש תבואות, כי הוא קיבל את זה עם תבואה, את השדה, והוא זורע פעמיים, אז הוא מקבל עוד פעמיים. זאת אומרת, בסך הכל שלוש תבואות. זאת אומרת, כשהתורה אומרת שני תבואות, הכוונה שנים, שנתיים, שני שנים, אבל לא הכוונה באמת פעמיים תבואה. אפשר לעשות אפילו שלוש פעמים תבואה, כמה שזה נכנס בשנתיים האלה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, מוכר שדהו בשעת היובל, אז אסור לו לגאול, הלשון של המשנה מאוד חשובה פה, אינו מותר לגאול פחות משתי שנים. מדייקת הגמרא, אינו גואל לא קטני, אלא אינו מותר לגאול. על מה? כסבר, איסורא נמי איכא. יש איסור לגאול את השדה. זה לא מותר לך לגאול. לא רק זה שאתה לא יכול להכריח את הקונה להחזיר לך. אסור לך, אפילו אם הוא מסכים, אסור לך לגאול את זה ממנו. ואפילו קרקוש איזוזה נמי אסור. אפילו ככה לקרקש לו עם הכסף, ככה לפתות אותו, למכור לך את זה בחזרה, זה גם כן אסור. לא יכול לבוא אליו ככה עם הרימה של שטרות, אמרת לו, נו, אתה רוצה את הכסף הזה? אתה עכשיו מחתן את הבן שלך, לא? אתה לא רוצה את כל הסכום הזה? אני כן רוצה, אז תחזיר לחזרה את השדה? אסור לעשות דבר כזה. ולא מבעיה מוכר דקאי בעשה, לא צריך להגיד שהמוכר, אם הוא כן משכנע את הקונה שימכור את השדה לפני שעובר שנתיים, שהוא עובר על מצוות עשה דכתיב במספר שני תבואות ימכור לך, אלא אפילו לוקח נמי, אם הוא בסוף יתפתה ויחזיר חזרת השדה, קאי בעשה, הוא גם כן עובר על מצוות עשה. איזה מצוות עשה? דבינן שנים תקנה, צריך שנתיים לקנות את זה. הלשון של הפסוק במספר שנים אחר היובל, אבל צריך שלפחות שנתיים שהשדה נמצאת ברשותך, אתה חייב לקנות את זה לשנתיים, אל תחזיר את זה לפני שעברו שנתיים. ולקה, אם הוא החזיר את זה תוך פחות משנתיים, הוא עבר לעשה הזה. אומרת הגמרא איתמר, המוכר שדה הוא בשנת היובל עצמה. אחרת השדה ביובל, ביובל זה אמור לחזור. רב אמר, מכורה ויוצאה. זאת אומרת, המכירה חלה, ולכן הכסף שהקונה שילם הולך למוכר, אבל מה? הקונה חייב מהר להחזיר את השדה, כי עכשיו זה שנת יובל, אז הוא הפסיד את הכסף. ושמואל אמר, אינה מכורה כל עיקר, והקונה יכול להשאיר את הכסף אצלו, והשדה נשארת אצל המוכר. מה הייתה עמד שמואל, שהיא לא מכורה בכלל? קל וחומר, ומה מכורה, אם אדם אחר השדה לפני יובל, מה מכורה כבר? יוצאה, עכשיו היא יוצאת ממנו, שאינה מכורה, אם הוא רק עכשיו בא למכור את השדה בשנת יובל, אינו דין שלא תמחר, ודאי שאי אפשר למכור בשנת יובל עצמה. שואלת הגמרא, ולרב לא אמרינן קל וחומר כי היגבנה? רב לא מסכים עם כזה סוג קל וחומר? הנה תראה דוגמה. והתניה, אדם יכול למכור את הבת שלו לאמה עברייה, כמובן לא מדובר פה במקרה שאדם מתחשק לו קצת כסף, אז הוא לוקח את הבת המסכנה ומוכר אותה לאמה עברייה. לא. סתם ככה אדם לא יכול למכור אמה עברייה. מדובר פה על אדם שאין לו כסף ואין לו בית, הבית וכל המשפחה הרוסה לגמרי, והתורה מאפשרת לא למכור אותו לאמה עברייה, מה שאנחנו מכירים שפחה כאילו, לא. מאפשרת לתת את אותה אמה למשך כמה שנים, שתלך ותעשה עבודות בית קלות מאוד, וצריך להיות לה מאוד נעים בבית של אלה שהיא עובדת אצלהם, והיא צריכה עוד להיות עם, איך שקוראים לזה היום, פרוטקציה במרכאות. צריכים להתייחס אליה יותר יפה מכל המשפחה, ויותר יפה מההורים אפילו. זאת אומרת, צריך ממש לכבד את אותה בת, אבל בכל מקרה זה נקרא אמה עברייה. אדם שמוכר את הבת שלו לאמה עברייה, הוא מוכר אותה עד שהיא נהיית נערה. זאת אומרת, עד גיל 12 בערך. מוכר אותה עד גיל 12, ואז היא חוזרת חזרה לאביה. אם אדם מוכר את הבת שלו כשהיא נערה, אז על זה אומרת הברייתא, יכול למכור אדם את ביתו כשהיא נערה. כי יש שלושה שלבים בגדילה של הבת. קטנה, נערה ובוגרת. כל זמן שהיא קטנה הוא יכול למכור אותה. כשהיא נערה בגיל 12, כבר לא יכול 12 בערך, הוא לא יכול למכור אותה. אז יכול למכור אדם את ביתו כשהיא נערה, אמרת, מה פתאום? קל וחומר שאי אפשר. ומה מחורה כבר יוצא עכשיו? מה אדם שמחר את ביתו כשהיא קטנה, כשהיא נהיית נערה, היא חוזרת? אז שאינה מחורה אינו הדין שלא תימחר? אז אם כן, אתה רואה מפה שאת הסברה הזאת, הברייתא אומרת, הברייתא אומרת שהמחירה לא חלה בכלל. אז למה רב לא לומד את אותו לימוד לגבי אדם שמוכר שדה בשנת יובל, שנאמר שהמחירה לא חלה בכלל? למה הוא אומר שהמחירה חלה והקונה הפסיד את הכסף? עונה הגמרא, יש הבדל. הטעם, לגבי המה הבריאה, דלא אדרא מזדבנה. אחרי שהיא נהיית נערה, האבא כבר לא יכול למכור אותה לעולם. אין לו כבר יותר זכות למכור אותה. אז לכן, המחירה אין לה שום משמעות. אז אפילו הכסף לא, הקונה לא מפסיד את הכסף. אבל הכה לגבי שנת יובל, הדרה מזדבנה, הרי אחרי היובל אפשר כן למכור את השדה. אז יש לו עדיין זכות למכור. אז גם שבשנת יובל התורה אומרת שהשדות חוזרות, בסדר, אבל יש לה מוכר זכות למכור גם. מוכר בשנת יובל, והקונה מחזיר לו את השדה כי עכשיו זה שנת יובל, והכסף הקונה מפסיד. שואלת הגמרא קושיה מברייתא, מי טיבי, כתוב לגבי האדם שמוכר, לא מקדיש, מוכר שדה אחוזה. הפסוק אומר, במספר שנים אחר היובל תקנה. אבל כאן הברייתא כותבת את זה בלשון כזאת, אחר היובל שנים תקנה. אבל בכל אופן כתוב כאן, תקנה. אחר היובל, סמוך. אחר היובל אפשר לקנות שדה. מלמד שמוכרים סמוך ליובל. רואים פה שמיד אחרי שמסתיים יובל, סמוך ליובל, אפשר לקנות שדה כבר, שדה אחוזה. מופלג מן היובל, מניין. מאיפה אני יודע שגם אפשר לקנות שדה כמה שנים אחרי יובל, אפילו 10 שנים אחרי היובל, רחוק מהיובל. תלמוד לומר, לפי רוב השנים, לפי מאות השנים, אתה תתכזז עם המוכר שרוצה לפדות את השדה ממך, תתכזז איתו לפי הרבה שנים, קצת שנים. בכל מקרה מדובר פה, אנחנו רואים שיכול להיות שבאדם מוכר שדה לפני הרבה זמן אחרי היובל, קצת זמן אחרי היובל. יש פה טווח של זמן. אבל, ובשנת היובל עצמה לא ימכור. אבל, אומרת הברייתא, ואם מחר אינה מחורה. לא אומרים שהקונה הפסיד את הכסף, אלא בכלל לא היה מחירה פה. אז קשה על רב, כי רב אומר שכן, יש מחירה, רק הקונה מפסיד את הכסף, צריך להחזיר את השדה והוא מפסיד את הכסף. אמר לך רב, אינה מחורה, זה לא הכוונה שאין פה מחירה בכלל, אלא למספר שני תבועות היא לא מחורה. זאת אומרת, היא לא מחורה לגבי להתכזז, שמה, כמה שנים נשאר, כן היה פה שני תבועות, לא היה שני תבועות. לגבי זה היא לא מחורה, אבל מחורה היא ויוצאה. זאת אומרת, היא כן מחורה לגבי זה שמיד חוזרת חזרה למוכר, שהקונה מפסיד את הכסף. שואלת הגמרא, ואיז דבוני מזבנה, אם זה אפשר למכור בשנת יובל את השדה, תיקום ברשות היד בתר יובל, שזה יישאר אצל הקונה לכל הפחות עד אחרי שנת היובל, ובאתר יובל נכלי שני תבועות, אחרי יובל הוא ייהנה מהשדה שנתיים, וניאדרה, ואחרי זה הוא יחזיר את זה בחזרה בחינם אחרי היובל, משום שהרי עבר פה שנת יובל מאז שהוא קיבל את השדה, אז שנתיים הוא כן יכול ליהנות מהשדה, כמו שמיד נראה מקרה דומה לזה, שכך אנחנו עושים. ולמה אתה אומר שהוא צריך להחזיר ישר את השדה, שיהנה מזה לפחות שנתיים? מאיפה אני לוקח את הרעיון הזה, ששנת יובל מועיל להחזיר את השדה, אבל לא בצורה מיידית, אלא שנתיים לפחות שהקונה יישאר בשדה? מי לא טניה, וכלל לא למדנו דבר דומה לזה, אכלה שנה אחת לפני היובל. אדם שנהנה מהשדה, הקונה שנהנה מהשדה, שנה אחת לפני היובל, ואז הגיעה שנת יובל, הוא לא צריך להחזיר את זה מיד למוכר, הוא צריך להחזיר את זה בגלל היובל, אבל לא מיד, אלא משלימים לו שנה אחרת אחר היובל, ואז היא יוצאת בגלל יובל. אז למה פה לא נאמר את אותו דבר, שלפחות שנתיים יוכל ליהנות מהשדה, במספר שני תבועות הוא ימכור לך? עונה הגמרא, יש הבדל. הטעם, כשאדם קנה שדה שנה לפני יובל, נחית לאכילה, הוא ירד לשדה לפחות לאכול שנה אחת. אז נותנים לו עוד שנה. אבל האחה, שאדם קונה את השדה ביובל עצמה, לא נחית לאכילה, הוא לא ירד לשדה בכלל לאכול כלום, כי הוא קונה את זה ישר בזמן שאי אפשר לקנות. אמר רב ענן, שמעית מיני דמר שמואל תרתי, למדתי משמואל שתי הלכות, ואני לא יודע מה הוא אמר על מה, ומיד נראה. חדה הח, דבר אחד שלמדתי ממנו שבשנת יובל אי אפשר למכור שדה, האם מחזירים את הכסף או לא מחזירים את הכסף, זה לא שמעתי ממנו ברור על איזה מקרה, ואידך, עוד דבר שמעתי ממנו, יש משנה שאומרת, המוכר עבדו לעובד כוכבים. אדם שמוכר עבד לעובד כוכבים, אז הוא מפריע לעבד לקיים מצוות, כי העובד כוכבים לא ייתן לעבד הזה לקיים מצוות. עכשיו, עבד כנעני, שהוא נהיה עבד של יהודי, עבד כנעני שנהיה עבד של יהודי, הוא צריך להתגייר לשם עבד, הוא הופך להיות קצת יהודי. אדם שהוא לא נהיה יהודי גמור, הוא לא נהיה גר ממש, אבל הוא גם כן חייב מצוות. הרבה פעמים במשנה אנחנו רואים נשים ועבדים וקטנים כך וכך. איזה עבדים מדובר? עבד כנעני, הוא חייב מצוות כאישה. אז אם כן, אתה עכשיו מוכר אותו לעובד כוכבים, נראה לך שהוא ייתן לו לעשות מצוות, אז למה אתה מכשיל אותו? אותו דבר אדם שמוכר לישראל, או שמוכר לישראל בחוץ על הארץ, או מוכר לו בחוץ לארץ. עכשיו, העבד כנעני אומר, למה אתה נותן לי ללכת לחוץ לארץ? אני לא רוצה להיקשל. אני רוצה להישאר בארץ ישראל, אני לא רוצה לעזוב את הארץ. אסור סתם לעזוב את ארץ ישראל בלי סיבה. אז בגלל שהוא עבר על האיסור הזה, יצא העבד לחירות. ככה אומרת המשנה. עכשיו, השאלה היא, האם צריך להחזיר את הכסף או לא צריך להחזיר את הכסף. עכשיו, אז שמואל אמר על כל אחד משני המקרים האלה, אמר הלכה אחרת, על אחד מהם, חדה, הדרי זביני. על אחד מהם הוא אומר שהמוכר חייב להחזיר את הכסף לקונה, וחדה לא הדרי זביני. במקרה אחר הוא לא חייב להחזיר לקונה. והקונה מפסיד את הכסף. ולא ידע ענה, היי מיני, אני לא יודע מתי מחזירים את הכסף, מתי לא. אמר רב יוסף, נכזה ענן, בוא לבד ננסה לפענח על איזה מהם צריך להחזיר ואיזה לא. תראה ברייטה, הברייטה הזאת, מה שברייטה הזאת אומר כך, אז איפה שאין את הברייטה הזאת זה הפוך, אני מיד נראה. נתניה בברייטה, ברייטה אומרת, המוכר עבדו, הגרסה לחוץ לארץ. אדם שמוכר את העבד שלו לישראל, שגר בחוץ לארץ, עבד כנעני. הוא עובר על האיסור שאסור לעזוב את הארץ, סתם. לכן כנסו אותו שהעבד יצא לחירות, וצריך גט שחרור אותו עבד, ממי? מרבו שני, זה שקנה אותו. רגע, המחירה חלה? ודאי שהיא חלה, אתה רואה שיש פה רבו שני שצריך לתת לו גט שחרור. אז אם כן הכסף, לא מחזירים אותו, כי המחירה חלה באמת. שמע מינה, בדקרי לילה שני רבו, על מה לא אדרי זביני, אני למד מפה שהמחירה לא בטלה, אלא הקונה הפסיד את הכסף. אז רואים מפה שבמקרה של אדם שמוכר עבדו לישראל שגר בחוץ לארץ, אז הקונה הפסיד את הכסף. אחי כאמר שמואל אחי, עכשיו אני יכול להבין לבד, שמה ששמואל אומר פה אינה מכורה, ומאות חוזרים. מה שפה אומר ששדה שאדם מוכר בשנת יובל היא לא מכורה, הכוונה שהמחירה בטלה לגמרי, וכן מחזירים את הכסף לקונה. ורב ענן, רב ענן שהוא הסתפק על איזה מקרה דיבר שמואל ואמר שהכסף חוזר. למה הוא לא הוכיח מהברייטה הזאת על איזה מקרה זה מדובר? ברייטה לא שמיע לי. הברייטה הזאת שעבד משועבד לרבו השני, הוא לא למד את הברייטה הזאת. הוא לא ידע מהברייטה הזאת, לכן הוא לא ידע להכריע שהלכה למעשה העניין של עבד נאמר בו שהקונה מפסיד את הכסף והעניין של שדה, הקונה לא הפסיד את הכסף. אומרת הגמרא, הוא מידי שמואל. זאת אומרת, שמואל אומר ששדה לא מכורה, כן, שמואל אומר, שדה לא מכורה בשנת יובל. לכאורה, אם הוא אומר ששדה לא מכורה, יש ראיה שהכסף חוזר. בעצם זה שהוא אומר שהשדה לא מכורה, אם היא לא מכורה, אז הכסף ששילמו, למה שילמו? תתן לו את זה בחזרה. מפה אין ראיה. למה? אין מפה ראיה שהכסף חוזר בדברי שמואל. משום דעינה מכורה, כי ממה היא דעינה מכורה ומאות חוזרים? מאיפה אתה מוכיח שהכוונה אינה מכורה, שצריך גם להחזיר את הכסף? דילמה, אינה מכורה ומאות מתנה. יכול להיות שהכוונה שהשדה לא מכורה, אבל הכסף שהקונה נתן זה בתור מתנה למוכר. מאיפה אתה לוקח שיש כזה מושג? אם אין קניין, אין כסף. אומרת הגמרא, לא, יש כזה מקרה. מידי דאבה המקדש אחותו, כמו אדם שנותן כסף קידושין לאחותו ואומר לה שתהיה מקודשת לו בכסף הזה. עכשיו אדם לא יכול לקדש את אחותו, אז הכסף שהוא נתן לה, השאלה אם היא צריכה להחזיר לו את זה או לא. דאיתמר, המקדש אחותו, רב אמר מעות חוזרין, היא נותנת לו בחזרת הכסף. ושמואל אמר, הנה שמואל שעליו אנחנו באים להוכיח, הוא אמר מעות מתנה. שהאח יודע שהוא לא יכול לקדש את אחותו, וכשהוא נתן את הכסף הוא התכוון לתת לה את זה בתורת מתנה, לכן זה נשאר אצלה. אז אם כן, גם פה אפשר להסביר שהמעות זה מתנה, ונכון שהשדה לא מחורה, זה עדיין לא אומר אבל שמחזירים את הכסף, אז לכן צריך להוכיח את זה ממקום אחר. אדם שמכר את העבד שלו ליהודי שגר בחוץ לארץ, קונסים את האדון, וקונסים, לא את האדון, קונסים, עוד מעט, זה בדיוק השאלה, למה לא קונסים את האדון? קונסים את הקונה. את הקונה קונסים שהכסף שהוא שילם נשאר אצל המוכר, והעבד הוא חייב לשחרר אותו. שואלת הגמרא, אמר לי אביי לרב יוסף, מה, חזי תכנסין עלי ללוקח, למה אתה קונס את הקונה? ואתה אומר שהוא חייב להשאיר את הכסף אצל המוכר. נכנסי למוכר, תכנוס את המוכר שיחזיר את הכסף וישחרר את העבד. הרי המוכר גם עשה פה משהו לא בסדר, שהוא מוכר עבד למישהו שגר בחוץ לארץ, והוא מכשיל את העבד שלו ללכת לחוץ לארץ. אומרת הגמרא, אמר לי, אז הוא ענה לו, לאו עכבר הגנב אל אחור הגנב. אומר לו, משל, כשהעכבר גונב אוכל, ושם אחרי זה את האוכל בתוך איזשהו מקום מסתור, בתוך איזה חור, אז לא העכבר הוא הגנב, אלא האחור הוא הגנב. כי אם העכבר לא היה לו מקום איפה לשים את מה שהוא גונב, לא היה גונב בכלל. אז אותו דבר גם פה, אם לא שהקונה היה מאפשר למוכר, אם לא שהקונה היה מאפשר למוכר למכור, המוכר לא היה יכול למכור את העבד שלו לחוץ לארץ. אז לכן הקונה הוא השם. שואלת הגמרא, אילב אחברה, חורה מנעלי. אם לא שהעכבר הכניס את הגזל לתוך המקום המסתור, לתוך החור, אז מאיפה היה לחור את הגזל הזה? אז אם כן, מי השם? העכבר. במקרה שלנו מי השם? המוכר. אז למה אתה לא קונס אותו? עונה הגמרא, מסתברא, שהקונה הוא זה שצריך לקנוס אותו. למה? איך הדאיתי לאיסורא קנסינן. זה שהאיסור נמצא ברשותו, אותו אנחנו קונסים, לכן הוא הפסיד את הכסף שהוא שילם, והוא חייב לשחרר את העבד. עד כאן השיעור על דף חפתית.